אולי לפני שנקרא את הסימן, דברי הקדמה, יהיה לנו יותר קל להבין. המושג תשובה באופן יסודי, מהותי, זה התפתחות, התקדמות, השתלמות, נאמר כמה. באופן כללי, לא מדובר רק על האדם שהוא עושה תשובה והוא מתפתח ומתקדם ונעשה בן אדם יותר טוב או משהו כזה. אלא המבט של התורה על כל ההוויה, על כל המציאות כולה, שהיא כל הזמן מתחדשת, כל הזמן מתקדמת. אנחנו אומרים את זה בתפילה, בטובו מחדש, בכל יום תמיד מעשה בראשית. מעשה בראשית זה הטבע, המציאות שאנחנו חיים בה. לא תמיד רואים את ההתחדשות, אמר. אבל ככה התורה, שקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. העולם כולו הוא בתהליך של התפתחות והתחדשות אינסופית. והאדם כבעל בחירה חופשית, הוא יכול להשתלב במהלך הזה, ולהתחדש יחד עם כל התחדשות העולם. או ההפך בדיוק, יכול להיות מציאות, האדם בגלל התנהגות לא ראויה, בלתי מוסרית או משהו כזה, הוא לא מרגיש שהוא לא מתקדם בחיים ולא מתפתח, אלא ההפך בדיוק, הוא מתיישן, הוא נסוג אחורה מהמהלך של ההתחדשות וההתקדמות. דרך אגב, העניין הזה של חידוש העולם הוא כל כך יסודי בתפיסת עולמנו, אמונתנו, לכן גם המצווה הראשונה בתורה לכלל ישראל זה החודש הזה לכם ראש חודשים, חודש מלשון התחדשות. כן? אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם כל הזמן במגמה חיובית, במגמה יותר להתקדם ולהתפתח בעולם. אבל בשביל להבין את הדבר הזה צריך להבין שיש עוד תפיסת עולם אחרת, שהיא תפיסה שהעולם לא מתפתח. הוא צועד במקום, דורך במקום כל הזמן. נקרא התפיסה המעגלית, או הטבע, לפי הטבע. לפי התפיסה המעגלית, העולם הוא מתנהל בצורה של מעגל שלעולם חוזר אל עצמו, כל הזמן חוזר אל עצמו. כמו כדור הארץ שמסתובב סביב עצמו, סביב השמש. זאת אומרת, כאילו יש מחזוריות בעולם, בבריאה כולה, והמחזוריות הזאת היא לא מתקדמת, היא תקועה, היא נמצאת כל זה. התפיסה הזאת היא תפיסה מדעית, נאמר, תפיסה שמתבוננים בחומר, בטבע, בבריאה, ורואים את המחזוריות הזאת, המעגליות הזאת וכל זה. התורה אומרת, נכון שיש תופעה כזאת, אי אפשר להכחיש את התופעה של הטבע. אבל יש תופעת על, מעל זה ובתוך כל זה, שהיא תופעה של התחדשות. הביטוי לרעיון הזה בא לידי בדברים של קהלת. אין חדש תחת השמש. אין חדש תחת השמש. השמש, הביטוי שמש, זה ביטוי לטבע. למה? כי השמש היא הגורם, הייתי אומר, הגורם הבוטה ביותר בבריאה שמשפיע לכאורה על כל הטבע. חום, חושך, אור, בלי שמש אין לנו קיום, אין לנו חיים. אין חדש תחת השמש. אומרים חז"ל, אין חדש תחת השמש. אבל מעל השמש? יש משהו מעל השמש? יש משהו מעל השמש. מי נמצא מעל השמש? מי יודע? מי שאמר והיה השמש, היה העולם. ריבונו של עולם. מעל השמש הכל מתחדש, כל הבריאה כולה מתחדשת. זאת אומרת, הממד הזה של ההתחדשות, הוא אמנם לא ניכר לעין גלויה, לעין בשר מה שנקרא, אבל דווקא מתגלית לעין הנשמתית, לעין הרוחנית. העולם כולו, מהלך אחד גדול שיש לו מגמה חיובית לכל העולם. אז זה נקרא המהלך הראשון, זה המהלך הטבעי, שמייצג אותה את השמש, והחמה מייצגת אותה בבריאה. והמהלך הנוסף זה המהלך האמוני. כל מה שאנחנו רואים הוא הולך ומתחדש, הולך ומתפתח, הולך ומתקדם. לכן חז"ל אומרים, אתה הקדוש ברוך הוא כועס, יש ביטוי בגמרא מסכת ברכות, כי כל מלכי מזרח ומערב משתחווים לחמה. זאת אומרת, אומות העולם משתחווים לחמה. מה זה לחמה? לחוקי הטבע. חוקי הטבע, כאילו זה הדבר שמנהיג את הבריאה. אז הוא כועס. אז אני רוצה להודיע לכל מלכי מזרח ומערב, אם שומעים אותי באינטרנט כרגע, שיש גם חוקי מוסר, לא רק טבע. יש חוקים מוסריים בתוך הבריאה. ערכיים, מגמתיים, חיוביים. כי אתה שומעים בתוך חוקי הטבע, זה כמו למה המשל דומה, שאדם עומד במפעל. אני עומד במפעל. ושם יש חוקים במפעל הזה. חוקים מאוד נוקשים. איחרת דקה לעבודה, אתה מפוטר. אני יודע, עשית את זה, אנשים נהפכים לעבדים, לרובוטים, לאיזה אוטומטים. זה בסדר או לא בסדר? מה אתם אומרים? זאת אומרת, איזה גמישות. יחס, התייחסות אנושית לעובדים, אה? צריך או לא? אז פתאום מסתבר שהמפעל הזה, הוא, איך אומרים, אין נשמה. רק מייצרים דברים, אבל בלי נשמה, בלי רוח, בלי אידאה, בלי מגמה, בלי שום מוסרית, ערכית או משהו כזה. זה חיים לא פשוטים, לחיות במערכת כזאת נוקשה, של חוקיות כזאת שאתה לא יכול לראות את המעמד הרוחני שבכל זה, הערכי בכל זה. זה מובן הרעיון. עכשיו נחזור לעניין שלנו. אם כן, התשובה זה המגמה המוסרית, הערכית, הרוחנית, הקיימת בכל הבריאה כולה. בורא עולם הוא רוצה טוב, מה אתם חושבים? או לא רוצה טוב, מה אתם חושבים? תלוי באיזה מערכת אתם. אם אתם במערכת המעגלית, תחת החמה, אז מה אתם אומרים? מה זה משנה מה הוא רוצה? אני שבוי בתוך החוקים. הרי לחוקים אין כאן מגמתיות. זה הכל אותו דבר. מגיע כל פעם לאותה נקודה בדיוק. זאת היא גישה מטריאליסטית, חומרנית, ודי מייאשת. אתה לא יכול לפרוץ מעגלים. אתה בתוך מעגלים...
אתה
לא יכול להסתובב
במעגלים האלה.
לא, התפיסה היהודית אומרת, נכון שהמעגליות נמצאת, אבל זה לא מעגל סגור, אלא ספירלה עולה. מה זאת אומרת ספירלה עולה? אתה, נכון, נמצא במעגל טבעי, אנחנו תחת חוקי הטבע. אי אפשר לעלה. אבל יש מגמה לחוקי הטבע. אז כל יום שאתה סוגר יום, אתה לא באותו חזרת לאותה נקודה. חזרת לקומה נוספת. אותו דבר כל שנה. כל דור. אני בדקתי מה הדורות הקודמים והדורות האלה. בדורות הקודמים לא היו פלאפונים, נכון? התקדמנו או לא התקדמנו? טכנולוגית. התקדמנו. היום אפילו כל רגע מתקדמים. לא כל דור. אז נחזור לעניין שלנו. אדם יכול לחיות את חייו בממד המעגלי הסגור הזה, הוא יכול לחיות במעגל של ספירלה עולה. מה אתם מעדיפים, חבר'ה? אה? ספירלה עולה. בואו נעלה בספירלה. נקרא את הדברים של הרב זצ"ל. בסדר? תפתחו בבקשה. פרק A, ו'1. ו'1. ואם יש לכם שאלות, תוך כדי תשאלו אותי, אולי זה יפרה את השיעור. קודם כל, הביטוי בחז"ל, התשובה קדמה לעולם. או הייתי אומר, התשובה זה המנוע של העולם, המניע של העולם. אם אנחנו רואים את כל התנועות שקיימות בעולם, ואין דבר שהוא לא בתנועה בעולם, גם מה שנראה לנו כדבר סטטי, גם הדבר הזה הוא בתנועה. כמו הדומם או דברים האלה, נראה לנו שזה כדבר עומד. אבל מי שלומד קצת, מעמיק קצת במדע, יודע שהאטומים והחלקיקים וכל הדברים האלה, הכל נמצא בתנועה כזאת או אחרת. אמנם זה לא נראה לפעמים לעין רגילה, אבל במיקרוסקופ או אתה רואה שאין לך דבר בעולם שאין בו, אין בו תנועה. בפילוסופיה קוראים לזה הכל שוטף, הכל זורם בלשון שלנו, אין דבר שלא זורם. החידוש זה שהכל שואף, לא רק זורם, לא רק שוטף, אלא כל מה שקיים בעולם יש לו מגמה, מגמה מוסרית, ערכית, רוחנית. והמגמתיות הזאת היא גם אופיינית לאדם, לכל אדם. כשאתה עושה משהו, אתה הולך לאיזשהו מקום, לא משנה. אדם בר דעת, תשאל אותו, תגיד לי, לאן אתה הולך? מה אתה אומר, אני הולך? אני הולך לבית הכנסת. יש לך מגמה, אתה הולך לאיזשהו כיוון, נכון? אבל אדם שלא בר דעת, שאל אותו, לאן אתה הולך? מה הוא יגיד לך? אתה יודע מה, לא חשבתי על זה, לאן אני הולך. יוצא לכם פעם דבר
כזה?
כן, ישראל קדמו לעולם, בית המקדש קדם. זאת אומרת, מה שנקרא סוף מעשה ומחשבה תחילה. זאת אומרת, העולם כולו זה בעצם פרי מחשבה. אז כל המחשבה הזאת היא לא רק מחשבה ארטילאית, אלא כביכול, כמו, כמשל אני אומר, למה המשל דומה? לארכיטקט שתכנן תוכנית, והתוכנית קודמת לבניין לפני שהוא בנה אותו. אז אותו דבר גם כאן. ודאי, כל הבריאה כולה. אבל התשובה הקדמה לעולם זה המגמה הפנימית שבתוך כל הבריאה הזאת. שהארכיטקט הכי גדול בעולם, הכי טוב בעולם זה אלוקים. אני לא יודע אם שמעת עליו. שהוא ברא את העולם, הוא השקיע בזה מחשבה. כמו שאתה כבן אדם, אתה הולך לעשות משהו, לפני שאתה עושה, מה אתה עושה? חושב. מהי המטרה? מהי המגמה? אין לך דבר בעולם שאין לו מטרה או מגמה. אפילו הסבים, יש להם, איך אומרים, מלאכים בשמיים, שמלאך הכוונה אידאה, איזה רעיון. לא שהם מודעים לדבר הזה, אבל יש מגמה לכל פרט בעולם. כמו דוגמה בגוף האדם, כל תא בגוף האדם, כל עבר בגוף האדם, הוא משרת איזשהו דבר שמאפיין את האדם. אם אתה אוכל, אתה ישן, אתה עושה ככה, בסך הכל, זה לא כל עבר או כוח דבר לחוד, אלא הכל משרת איזו מגמה כללית. תשאלו אותי מה המגמה של כל האיברים של האדם, וכל מה שהוא קיים בו. מה המגמה שלו? מה אתם לא יודעים, באמת? יפה, ומה רצונו? לעשות טוב! טוב. עיניים! למה אתם פועלות? לעשות טוב. אתה נושם, כל הנשמה, מה? תעלליה, תודה רבה. נכון שהאיברים עושים את זה אוטומט, כביכול. אבל למרות האוטומטיות הזאת, החוקיות הזאת, צריך את זה אלוקה. למרות הכל, הכל מתאחד, כל הפרטי פרטים שבגוף האדם, מהתאים ועד האיברים ועד כל דבר, כולם פוקוס למטרה אחת. מה המטרה? שתהיה בן אדם. אדם טוב. אותו דבר בריאה כולה, כל מה שקיים בעולם, כל עשב, כל בעל חי, כל אבן, כל עלה, כל... זה נקרא, הרב קוק היה אומר, אני אוהב את כל העולם. למה הוא אוהב את כל העולם? אוהב את הבריאות, כן? את כולם, את העצים, את האבנים, את האנשים, את היהודים, את הגויים, את... כולם, כולם. למה? כי כולם בעצם, כל מה שקיים בעולם, הוא משרת, הוא יצירה אלוקית, הוא בריאה אלוקית, ומשרת מטרה אלוקית. גילוי כבוד השם בעולם, גילוי אור השם בעולם. אתה מודע לזה, אז כל פרט יש לו ערך, יש לו חשיבות. יש לו תפקיד בעולם, יש לו פונקציה בעולם. אבל האדם, אדם יש לו בעיה. אני לא יודע אם אתם יודעים מה הבעיה של האדם. אתם יודעים מה הבעיה של האדם? אגיד לכם מה הבעיה של האדם. אספר לכם מה הבעיה של האדם. שיש לו בחירה חופשית. כי זה מהות האדם. והבחירה החופשית מעמידה את האדם לפני דילמות. הדילמות יכולות להיות או שאתה משתלב במגמה החיובית הזאת, הטובה הזאת, האלוקית הזאת, ואתה זורם עם הכל כפרט. או הדילמה, ואז אתה מואר ומאיר וחי בכיף, כמו שאומרים בלשון שלנו, הכל נראה לך טוב. או בגלל הבחירה החופשית, אתה יכול למנוע מעצמך את הדבר הזה. ולהגיע למקומות כאלה שאתה רק לא רואה שום דבר. חושך. חושך מצרים. לא, לא, לא קם איש ממקומו, כמו שאומרים בחושך מצרים. מה זה לא קם איש ממקומו? הוא היה כל כך בדיכאון שהוא לא יכול לקום מהמיטה. לא קם איש ממקומו. כן, עד כדי כך. לא ראו איש את רעהו. עד כדי כך. אבל זה בידינו הדבר, הבחירה הזו. תשאלו אותי אם זה טוב או לא טוב, תשאלו. אולי היה כדאי להיות כמו איזה חתול שהכל טוב לו. חסר לו פה ושם קצת מזון, קופץ לפח אשפה, מוצא את הכל וגמר. מה אתם אומרים?
לא הייתי רוצה להיות חתול.
לא הייתי רוצה להיות חתול. זה המעלה של האדם, אבל זה גם יכול להיות חיסרון גדול. המעלה של האדם, שאתה הגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. שאתה בונה את עצמך. כך אומרים, בני ביתך, חייך בידיך. אתה לא נשלט על ידי האחרים, אתה שולט על עצמך. זה הצלם אלוקים שבאדם. כן. אבל באותה מידה אתה יכול להפוך בדיוק, להגיע לצד השני של האדם. אז יש לזה מחיר כמובן, יש לזה סיכון גם, לא רק מחיר. אז זה תשובה. התשובה היא לשוב אל המהלך הכללי, האלוקי, תשובה קדמה לעולם. בוא נראה עכשיו בתוך הדברים. התשובה קדמה לעולם, אמרנו מה זה התשובה? מחשבת התשובה, הגילוי, המגמה החיובית, הטובה, שהאלוקים ברא את הכל לטובה, אז היא עומדת ביסוד כל הבריאה כולה. כל הבריאה לפני שהיה העולם, אחרי שהיה העולם, אתה הוא לפני זה, אתה הוא אחרי זה, בכל מציאות. זה תשובה קדמה לעולם. היסוד הזה הוא יסוד שעליו כל מה שאנחנו חווים, רואים, כל מה שהיה, כל מה שיהיה, הכל זה המגמה החיובית הזאת. תשובה קדמה לעולם. ומה המשל דומה למלך, שהוא מנהיג את המדינה שלו, ושואלים את המלך הזה, מלך טוב, תגיד לי, למה אתה מנהיג את המדינה? מה תכלית המדינה? אז המלך הזה, אם הוא מלך טוב, הוא אומר, אני רוצה שלאזרחים יהיה טוב, שלכולם יהיה טוב. הוא צודק המלך הזה? יש גם מלך מלכי המלכים. המלך של כל המלכים. מי זה המלך של כל המלכים? מי יודע? בורא עולם. שואל אותו, תגיד לי, למה בראת את העולם הזה? מה המגמה של כל הממלכה שלך? הממלכה זה כל הבריאה. מה הוא אומר המלך הזה? טוב! זה דרך אגב נרמד במעשה בראשית. אחרי כל יום אומרים, כי טוב, והיה אלוקים, כי מה? כי טוב, מבסוט. כי טוב. ביום השני, אלו, זה בעיה. אבל ביום השלישי השתלם פעמיים כיתו. ויהר אלוקים את כל אשר עשה, ומה? הנה, טוב מאוד, הכל טוב מאוד. זאת אומרת, המגמה הזאת, הרצון הזה של המלך, בורא עולם, שהכל התגלה הטוב הזה בתוך כל הבריאה הזאת, המגמה הזאת לא פסה לרגע לשנייה אחת מכל הבריאה כולה, למרות שאתה כבן אדם יכול להיות באוט לפעמים. זאת אומרת, בהסתר פנים. ואתה לא רואה את הטוב, אתה לא קולט, אתה בסדר, בשביל זה עושים תשובה וחוזרים אל המסלול הנכון בעניין. ונראה, זה תשובה קדמה לעולם. זאת אומרת, המגמה, הרצון הטוב של האלוקים, הוא עומד ביסוד כל הבריאה כולה, כל מה שקיים נדמה שלמדנו את זה באחד הפרקים הקודמים, פרק ד' נדמה לי, אומר על זה. הוא אומר שהרצון הטוב הוא יסוד הכל, כן. נראה את זה נכון, זה היסוד. התשובה קדמה לעולם. לפיכך הוא יסוד העולם. יסוד זה עליו עומד כל הבניין. כל הבניין עומד על רצונו הטוב של הקדוש ברוך הוא. אולי שמעתם פעם את הביטוי לייחד. לשם ייחוד קודש אבריך ובשכנתיה. אומרים את זה לפני שמקיימים מצווה. אומר הרמח"ל באחד הספרים שלו, ייחוד האין סוף ברוך הוא, זה שכל מה שאנחנו רואים זה רצונו הטוב של הקדוש ברוך הוא. זה לייחד. מה שרואים, מה שלא רואים גם, זה ייחודו, כן. הוא אומר, על זה בנוי כל הבניין, זה יסוד כל הבניין, זה הדבר הזה. שלמותם של החיים היא דווקא עם המשך התגלותם. הרי החיים כל הזמן הולכים ומתגדלים, זה כמו תינוק שנולד. התינוק הזה הולך וגדל. לא בבחירה שלו, אלא בטבע שלו הוא הולך וגדל. לפני שנה הוא היה כזה, עכשיו הוא כבר יותר גדול ועוד פעם גדול, והוא לא אומר, על הגוף שלו, גדל, גדל. הגוף גדל מאליו, נכון? נכון או לא? מה אתם חושבים? למרות שהאימהות לפעמים נדמה להם שהילד לא גדל, נותנת לו בננה בפה כבר, תאכל, תאכל. לא, הגוף שלו יגדל. אבל באמת הוא גדל. סליחה שאני אומר, משל, אני משל העולם. העולם גדל כל הזמן. לא בגלל שאנחנו רוצים או לא רוצים, או כן בוחרים או לא בוחרים. כל הבריאה כולה הולכת בגדלה כל הזמן. שלמותם של החיים דווקא עם המשך התגלותם על פי טבעם העצמי. ככה הם נברו, כמו הילד הזה שהולך וגדל כל הזמן, ככה גם החיים הולכים וגדלים כל הזמן. ההיסטוריה הולכת וגדלה כל הזמן, הבריאה הולכת וגדלה כל הזמן, באופן טבעי. וכיוון שהטבע מצד עצמו אינו בעל הסתכלות והבחנה, כמו שראינו, דיברנו על המעגליות הזאת, ועל השמש, כן? אין בה את הבחירה, נאמר. הרי החטא מוכרח הוא מצד זה שהטבע מתנהל כאילו מעצמו, לא מצד הבחירה שלו. ואין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב אפילו ולא יחטא. ככה נאמר, וכהלת, כן? זאת אומרת, אפילו שאתה עושה טוב, למה? כי אתה בן אדם. אז גם כשאתה עושה דבר טוב, המניע שלך יכול להיות מניע לא טוב. בגלל גאווה, או בגלל כבוד, או בגלל כל מיני דברים אחרים אתה עושה. אתה יושב ולומד תורה, אבל יכול להיות שהמניע שלך הוא לא שלם, לא לשם שמיים או משהו כזה. אז אתה עושה טוב, אבל בגלל שאתה אדם, אתה לא אלוקים, לא יכול להיות שלא תחטא. אז אותו דבר הבריאה. הבריאה מצד אחד היא מתנהלת לפי הרצון האלוקי, אבל מצד העובדה, בגלל שאין לה את הבחירה, אלא שהיא נועדת לפי איזו חוקיות כזאת, זה קצת שלעצמו הוא דבר בעל חיסרון. הוא ביטול עצם טבעיותם שלכם, אל תגיד, רגע, 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 רגע. אני לא מוכן להיות, ללכת לפי הטבע, לפי הבריאה, לפי זה. אני רוצה להיות יותר מזה. אז אני אבטל את הטבע, לדוגמה אני אתן. כאלה שלא רוצים להתחתן. אתם שמעתם אנשים כאלה? יש כאלה, לא רוצים להתחתן. זה טבעי או לא טבעי? לא. מי אמר לא טבעי? אבל תשאל אותם מה הם יגידו. זה טבעי. נעזוב את הרווקים והרווקות שלא רוצים להתחתן. שזה באמת לא טבעי. אני אקח את הנצרות למשל. אז מה הם עושים? אומרים, רגע, הטבע זה דבר שפל. אתה צריך להתעלות מעל הטבע, אז מה אתה עושה? מתנזר. מה זה מתנזר לפי הנצרות? לא מתחתן. אז מצד אחד אתה אומר, אני לא רוצה ללכת לפי הטבע, למה אני לא רוצה ללכת לפי הטבע? כי הטבע כאילו זה... זה אני שבוי בתוך איזה חוקיות, אז אני אתעלם מעל זה ואני לא, ואני לא, ואני לא אתחתן. אז יש כאן סתירה. מצד אחד אתה לא רוצה להיות טבעי, מצד שני אתה מוכרח להיות טבעי. אז איך משווים את הדברים האלה? דוגמה, אומר כאן, הוא מסביר את הדבר הזה. וביטול עצם טבעיותם של החיים, כמו אותו נזיר, שהוא אומר הוא לא רוצה להתחתן, כדי שיהיה אדם בלתי חוטא, כי בשבילו חיי האישות זה חטא, אז הוא אומר אני לא רוצה להיות חוטא, כן? זהו עצמו, החטא יותר גדול. אז מה לעשות? מה אתם אומרים? מה יעשה בן אדם כזה? הוא לא רוצה לחטוא, כי הוא אומר, לחטוא, זאת אומרת, לחיות את החיים הבהמיים האלה, היצריים האלה, הטבעיים האלה, זה מצד שני זה הדבר הכי טבעי. אז מה עושים? מה עושים? מתחתנים! בדיוק, יפה מאוד. אצלנו, מי שרוצה להתקדש, מקדש אישה. מה? מקדש אישה? איך אפשר לקדש אישה? מרומם אותה, מעלה אותה. אצל הנוצרים, מי שרוצה להיות קדוש, מה הוא עושה? מבטל אישה. היא לא קיימת. זה כאילו מוריד אותו, משפיל אותו. יפה מאוד. אנחנו מקדשים את הטבע. שבת. מה אתה עושה בשבת? מקדש את השבת. אבל איך אתה מקדש את השבת? שותה יין. אוכל טוב. קראת לשבת מה? עונג. אתה אוכל פולקה, מבסוט, חלס. אתה מבסוט, התרנגולת מבסוטה. כולם מבסוטים. למרות שזה דבר חומרי. דבר טבעי. זה מובן הרעיון. לרומם את הכל, לחבר את הכל, זה התשובה. לחבר את הכל לרצון של אלוקים. זה הברכה שאנחנו מברכים לפני שאוכלים. אתה אוכל, לכאורה זה כמו בהמה, בהמה גם אוכלת. מה ההבדל בין פרה לאדם? פרה אוכלת, אוכלת, היא לא מברכת. אני בדקתי את זה. זה שהיא עושה מו, מו, זה לא ברכה. זה רק מה? זה אינסטינקט כזה שהיא רעבה או משהו כזה. אבל אדם, כשהוא אוכל, הוא מברך. מה זה הוא מברך? הוא מרומם את האוכל. אותו תפוח עץ שברכת עליו, הוא נראה לגמרי אחרת אם אכלת אותו בלי ברכה. שמתם לב פעם לעובדה הזאת. יש לו לחיים אדומות. לרוב, עושר. למה? כי התפוח הזה, הוא מתחבר לרצון של אלוקים, על ידך. נכון שזה בריאה אלוקית. אבל זה לא מספיק, על ידי זה שאנחנו מברכים, אנחנו נותנים ערך בעולם כולו לאותו תפוח שהוא קיבל את הברכה הזו. הוא התחבר לרצון של אלוקים. זה קראת לשבת עונג. מה זה עונג? אתה אוכל בשבת, האוכל זה של שבת, זה לא אותו אוכל של יום חול. זה מבטא את עונג שבת, את גילוי כבוד השם, את רצון השם. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג לפולקה. זה מובן הדבר. לכן גם יש סעודת מצווה. פדיון הבן זה סעודת מצווה. ברית מילה, סעודת מצווה. זה אותו אוכל דרך אגב. אבל מאוכל רחל. אבל זה שסעודת מצווה, מצווה זה מצווה התחברות. היא מתחבר לרצון האלוקי זה. זה תיקונים הרבה יותר גדולים. אומרים מי שמשתתף בסעודת פדיון הבן, זה כנגד פד תעניות. זאת אומרת, 84 תעניות. תענית זה תיקונים. 84 תיקונים. כל תענית יש לתיקון הזה. זה כנגד זה. אז זה מה שהוא אומר. אנחנו לא מתנתקים מהטבע. אנחנו מרוממים את הטבע. מחברים את הטבע לבריאה. זה... זה תשובה. וכיפר עליו אשר חטא על הנפש, אדם שנמנע מלשתות יין, אז אתה נזיר הכוונה שם מדובר, כן. אז הוא צריך להביא חטאת, הוא צריך להביא... אדם, אנחנו צריכים להתחבר אל הכל. ועל כן, התשובה מתקנת את הקלקול, ומחזירה את העולם ואת החיים למקורו, והמקור זה הרצון של הבורא. דווקא בגילוי יסוד עצמיותם העליון, ועצמיותם העליון של החיים זה הרצון של אלוקים. בתשובה אתה מחבר את הכל לעניין האלוקי. עולם החירות, חירות זה בחירה חופשית. זה צריך לדעת. אנחנו כרגע עומדים לפני איזה חג? חג החירות. זמן חירותנו, יש ביטוי כזה. פסח זה זמן חירותנו. זמן חירותנו זה הזמן שאתה מתגלה כאומה קודם כל, כאומה, אבל גם כפרט בתוך האומה, בעל יכולת הבחירה. יכולת הבחירה. זה הצלם אלוקים שבאדם. פתאום מתגלה עם שהוא עם שיש לו יכולת להאיר את העולם. זה לא דבר פשוט. מתגלה עם שיש לו תפקיד בעולם. כאומה, בפסח. בפסח אנחנו פתאום מתגלה פתאום הפוטנציאל שלנו. או הפונקציה שלנו, התפקיד שלנו בעולם מתגלה בחירות עולם. אז זה העניין של החירות. חירות זה תשובה. תשובה זה אדם שיש לו מה שנקרא צ'אנס בחיים. סיכוי בחיים. אני יכול להיות יותר טוב. אני יכול להשתנות. אני יכול להתפתח. אני יכול להתקדם. זה נקרא בעל תשובה. ומי אם הוא לא כזה, אז הוא פסימי. הוא מיואש. הוא נמצא במציאות כזאת שהוא... הוא לא נותן לעצמו את הסיכוי להתפתח ולהתקדם. זה מובן, זה נקרא עולם החירות. עולם החירות זה עולם שאדם פתאום נכנס מתוך הכרה, מתוך הבנה, שהוא הכל פתוח לפניו. זה יסוד גדול מאוד. יש מדרגות, מדרגות בדבר הזה כמובן. עולם החירות, ועל שם כך מכנים שם השם אלוקים חיים. חי זה דבר משתנה. אומרים חי וקיים. אז ראיתי פירוש במלך חי וקיים, אומרים את זה בבוקר. מה זה חי ומה זה קיים? חי וקיים זה דבר והיפוכו. לכאורה, מדוע? כי הקיימות זה הבלתי משתנה. הנצחי, הקבוע, האבסולוטי, המוחלט, זה הקיים. חי זה המשתנה. ומצד אחד, ריבונו של עולם חי וקיים, לא חי, אין בו שינויים בכלל. אבל מה, הוא עומד ביסוד כל העולם המשתנה, שאנחנו חלק מעולם משתנה. העולם, אז זה העולם שאנחנו חיים בתוכו. אז אתה מלך חי, אבל החי, החיות הזאת שמתגלה באיש, עולם שהוא כבר מתחדש ומשתנה, אתה קיים בתוך כל זה. זאת אומרת, בתוך כל הזה, הנצח הוא קיים בתוך כל העולם המשתנה. זה בעצם כל העניין שלנו בחיים. לגלות את הנצח בעולם המשתנה, בעולם שאנחנו חיים בתוכו. איזה הרב קוק, מה אני אגיד לכם? חסד עשה איתנו, גילה לנו דברים כאלה מופלאים. נעבור לסעיף ז' בבקשה. אלא אם כן יש לכם שאלות על הדבר הזה.
כן. הוא סוגר
מעגל פה,
מגיע לשלמות.
כלומר,
הוא לא קידש, הוא עדיין לא
שלם. נכון, נכון. אבל אחרי שהוא מקדש את האישה, אז מתחילה ההשתלמות באמת. כי לחיות ביחד זה לא כמו לחיות לבד. אתה נשוי כבר, נכון? זה נכון או לא, מה שאני אומר?
סבא.
אה? סבא. לא פעם... נפגש עם זוגות, דמי, אתמול בערב דיברתי עם אחד האברכים שהתחתן לאחרונה. וואי, וואי, וואי. עכשיו אני מרגיש את החיים. קודם הוא חי באוטופיה, באיזה חלומות. עכשיו הוא מרגיש את החיים.
ספר למידות.
למידות, כן. הוא שאל אותי, תגיד לי, מה המידה הכי חשובה בחיי הנישואים? מה אני אגיד לי? אמרתי לה, אתה יודע מה? סבלנות. באמת, סבלנות. אז שאלה מה הסבלנות? אמרתי לה, תראה, הבעיה היא בחיים לסבול את השונה. לא את השווה, את השווה זה לא בעיה. מי ששונה ממך, איך לחיות איתו בכיף, למרות שהוא שונה. זה הנוסחה, הייתי אומר, הנוסחה האמיתית לחיי חברה, לחיי אומה, גם לחיי המשפחה כמובן. עובדה שכל אדם הוא שונה מהשני, ואתה חי איתו ביחד. ואתה יכול לחיות איתו ביחד, למרות שהוא שונה. לא שאתה מוחק אותו, אלא אתה מכבד אותו כמו שהוא. אמר לי, תודה, תודה. תראי כזה. ראיתי שיש לו קשיים, בתחילה אמרתי לו, כל החיים נשואים מתחילים לי כמו גלגל שיניים, שבהתחלה השיניים נשחקות. אבל אם יודעים את הנוסחה, אז אומרים את זה יותר בקלות, את השלב הזה של השיניים הנשחקות, עד שמתאימות אחת לשנייה לדבר הזה. יחי נמי, זה יסוד גדול מאוד. החיים לא נפסקים אחרי הנישואים, רק ביתר סט. החיים, הכוונה היא השינויים, התנועות והמציאות, כן. זה מה שלמדנו בסעיף A, הקשנות לעמוד מקום אחד, שאדם פתאום נכנס לתוך איזה הקשנות, כולם נשאר להשתנות ולא מוכן לקבל אחרים, זה אומר מחלה, הדבר הזה הוא חולה, אדם שהוא חולה. זה התשובה, כל התנועה הזאת. טוב, סעיף זין בבקשה. כן.
אתה דיבר על החטא כתוצאה מהבחירה החופשית. כאן בטבע מוגש שהטבע מצד עצמו לא בא להסתכלות והכנה.
זהו, זה כשלעצמו. הטבע בעצמו הוא שבוי בחוקי הטבע, נאמר. העובדה שהוא שבוי בחוקי הטבע זה כבר חיסרון. אין לו את הבחירה, אין לו את היכולת. זאת אומרת, זה כשלעצמו חיסרון. מה? אז זהו בדיוק מה שהוא אומר. אנחנו חיים בעולם בעצם שיש לו שני מימדים. המימד האחד זה החוקיות הזו. ואתה נמצא במעגל סגור, לא היית בהתחלת השיעור. והעובדה, וזה לא נותן לך לפרוץ דרך בחיים. אתה כל תקוע בתוך המעגליות הזאת, המחזוריות הזאת וכל. אבל זה לא הממד היחידי של החיים, הטבע. אלא זה ממד שיש בו חיסרון גדול מאוד, כי אתה כל הזמן אותו דבר. דרך אגב, זה חיים משעממים מאוד כל הזמן. חסרי ערך, חסרי תוכן, חסרי משמעות. לפעמים. אבל אנחנו, באה התורה ללמד אותנו שזה לא בא לבטל את המחזוריות. לתת מימד של התחדשות בתוך כל זה. יש מגמה מוסרית ורוחנית וערכית בתוך זה. דיברנו על הספירלה העולה, שכל הזמן המגמתיות הזאת היא לא פסה לרגע. אנחנו כל יום מטובו מחדש בכל יום תולים מעשה בראשית. המימד הזה שהעולם מתחדש ומתפתח ומתקדם, זה התשובה. ואסור לנו לאבד את הדבר הזה. אחרת אנחנו בייאוש מעצמנו. הוא בפסימיות גדולה. אם אתה פוגש פעם אדם פסימי או משהו כזה, יצא לך פעם לפגוש, שלח אותו לכאן, עשה לך קורס החייאה. מה החייאה? שיש לו אפשרות להתפתח, להתקדם, להיות תקוע בדברים שלו. טוב, אנחנו בסעיף זין. סעיף זין זה הרעיון הזה שדיברנו עליו מקודם כאן בא לידי ביטוי. היום העולם שבוי בחוקיות, בחוקי הטבע, חוקי החומר, חוקי הטבע, חוקים. אנחנו שבויים בתוך כל הדבר הזה. לא שם זה לא נכון, זה צריך לדעת, זה נכון. המדע, למשל, הוא חוקר את הבריאה, את הטבע, ומגלה שבתוך כל המערכות האלה כל מיני חוקיות. אבל מצד שני, הממד הרוחני, המוסרי, הערכי, בתוך כל העולם הזה, הוא לפעמים נעלם מעינינו. ואנחנו שבועים בתוך החוקיות הזאת. כן. לא רואים את המגמה הפנימית, האלוקית, שנמצאת בכל העולם. התשובה, אומר, היא מגלה פתאום שאתה חי בעולם שיש בו רצון טוב, עולם חיובי, עולם טוב. והדבר הזה, הוא אומר, מבחינה היסטורית, התגלה פעם. צריך לדעת אם ניקח את ההיסטוריה של המין האנושי מבריאת העולם, מבריאת האדם הראשון ועד היום, נאמר ככה, הדבר שמאפיין את כל המין האנושי מ-6,000 שנה, זה העצבות. אני לא יודע אם שמעתם פעם על המילה עצבות. שמעתם על המילה עצבות? לא. יש דבר כזה, עצבות שורה בעולמות. ההפך משמחה, נאמר. אין שמחה. המטרה של כל הבריאה, שמחת עולם על ראשם. עולם, נצחית, על ראשם. ככה מסביר הרמח"ל במאמר הגאולה שלו. זאת אומרת, גאולת המין האנושי והעולם כולו, זה לצאת מהעצבות הזאת ששורה על המין האנושי, ולהגיע למדרגה שנקראת שמחה גדולה. כן? זאת כל המטרה של הבריאה. מתי האדם שמח, מתי האנושות תהיה שמחה? שהיא רואה טוב, שהיא רואה שלמות. אז במילא יש שמחה גדולה. אבל כשהיא רואה חסרונות כל הזמן, אז במילא יש עצבות גדולה. וחז"ל מסבירים את זה מהחטא של האדם הראשון. כשהאדם הראשון נברא, הוא היה בגן עדן, הוא היה שמח מאוד. הכל היה טוב. לא התבייש מאף אחד. היה מבסוט, היה שמח, עבד את אלוקים, רצה, לא היה לו בעיות. אחרי החטא, הוא איבד את זה. הוא נכנס לעולם של טוב ורע. במקרה הטוב זה טוב ורע, במקרה הלא טוב זה רק רע כל היום. ואנחנו בעצם המשך של המשבר ההיסטורי העולמי של האדם הראשון, אנחנו המין האנושי בתוך כל זה. אבל לעתיד לבוא זה לא יהיה ככה. תשאלו מאיפה אני יודע. זה כתוב בתורה. התורה כולה היא אופטימית במהותה. היא לא תורה שאומרת שלעתיד לבוא יהיה חורבן וכל העולם ייהרס וכל הדברים האלה. ההפך בדיוק. לעתיד לבוא תתגלה הנשמה הטובה שהיא קיימת כל הרבה. צריך לגלות אותה בתוך כל הבריאה כולה. על זה מדבר כאן הרב בסעיף הזה. בוא נקרא את זה בתוך. העתיד יגלה את הפליאות של גבורת התשובה. התשובה, אמרנו, זה גילוי המגמה הטובה של אלוקים בתוך כל הבריאה. ויהיה גילוי זה מעניין את העולם כולו באין ארוך הרבה יותר מכל החזיונות המפליאים. היום אנשים הולכים, אני יודע, להימלאיה לראות הרים, נופים, איזי, דברים מופלאים. אני יודע, שיבת פילי עולם יש, מה שנקרא כאן. כל הדברים האלה, ברגע שהתגלה מימד התשובה בתוך עולמנו, כל זה יהיה מזערי לעומת הגילוי הנפלא הזה של עניין התשובה שיהיה לעתיד לבוא. שהוא רגיל לראות בכל מרחבי החיים והמציאות כל החזנות המפליאים. בהתגלות זו של התשובה או הרצון הטוב של אלוקים ששורה בכל העולמות, התגלות חדשה זו תמשוך את לב הכל בפליאתה עד כדי להשפיע על כולם מרוחה של התשובה. ואז יקום העולם לתחייתו האמיתית. התחייה האמיתית זה של לגלות את התוכן, את המשמעות, את הערך של כל הבריאה כולה, שבתמצית זה הכל לטובה. או הטוב האלוקי מתגלה בכל דבר ודבר. ואז יחדל החטא, כי החטא מביא עצבות. פשוט לא יהיה חטא. שאלו אותי למה לא יהיה חטא? שאלו אותי. כי תהיה דבקות. דבקות בקדוש ברוך הוא. כשאדם הוא דבק בקדוש ברוך הוא, כאן מדובר מבחינה עולמית, לא מבחינה פרטית. אז כשהוא דבק, אז מה זה דבק? אתה עושה את רצונו של הבורא. אז אתה רואה את הרצון של הבורא בכל הבריאה, מתוך שאתה עושה את רצונו. ויבואה רוח הטומאה. לא יהיה טומאה יותר בעולם. וואי, איזה יופי. והרשעה, מה יקרה עם כל הרשעים בעולם? מה יקרה עם כל הרשעים בעולם? תקראו, מה אתם מסתכלים עליי? תסתכלו. כעשן, כולה כעשן תכלה. מתי אומרים את זה? בתפילה. תפילה, אנחנו ביום, בימים נוראים. והרישה, מתי? כשאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. והרישה, כעשן כולה תכלה. כמו ענן, תחלוף. ויהיו יותר רשעים. איזה עולם נחמד, מתוק. מאיפה הרב יודע את כל הדברים האלה? מאיפה הוא יודע את כל הדברים? נו, תנחשו. הוא למד תורה. התורה מלאה מהדבר הזה. התורה כל כולה זה טוב. אין טוב אלא תורה. בכל המהלך של התורה הוא מראה לנו שאת ההתפתחות ההיסטורית גם, של המין האנושי, של עם ישראל בתוך זה, שכל ההתפתחות ההיסטורית היא בעצם גילוי הטוב הזה. בגדול, זאת אומרת, לבריאה כולה, וכל אחד ואחד מאיתנו. במהרה בימינו, אמן.